שלום וברכה. בשיעור הקודם למדנו בסייעתא דשמיא כיצד נעשים שטחנים או מתווכים, מי נחשב שטחן, מי נחשב מתווך, והבאנו את היסוד שאומר הרמ"א בסימן רס"ד סוף סעיף קטן ד, שכל אדם שעושה פעולה או טובה לשני, בין אם הוא יתבקש לעשותה, בין אם הוא לא יתבקש לעשותה, אם זה דבר שמקובל לקבל עבורו שכר, אז צריך לשלם לעושה את הכסף, אפילו אם המבקש חשב שעושים לו את זה כטובה. ורק כאשר עושה הפעולה דעתו הייתה לעשות את זה בחינם, אז אחר כך הוא לא יכול להתבקש כסף, כי המחייב של ה... שכר הוא שעת העבודה, ומאחר ובשעת העבודה הפועל דעתו הייתה לעשות בחינם, כלומר הוא מחל על חיוב הממוני שחייבים לו, ולכן מרגע הראשון לא חל חיוב מומן על הפעולה הזאת, ולכן הוא המקבל העבודה לא צריך לשלם. ולפיכך אמרנו ש אם אפילו חבר או ידיד או חברה של הקלה וכדומה הציעו שידוך והם לא שטחנים מקצועיים והציעו את זה מעצמם, איזה רעיון שעלה להם, מגיע להם דמי שטחנות, מכיוון שהם עשו פעולה שעבורה נהוג לשלם על זה שכר. כמה יקבלו כמו המחיר ששטחן מקצועי או שטחן שלא מקצועי, כרגע אנחנו עדיין לא מדברים על סכום התשלום, אבל ודאי שמגיע להם תשלום של שטחן. המחיר המקסימלי או מחיר פחות, זה בעזרת השם נדבר בשיעורים הבאים בעזרת השם. כל פנים הוספנו גם שהדבר שפותר זה רק אם ברור ומודה השטחן שהוא התכוון לעשות את זה בחינם. אבל כל עוד שלא הייתה כוונה חיובית לעשות בחינם, אלא הוא עשה את זה, הציע, חשב על רעיון, הציע, לא חשב כסף, לא חשב כלום. ואחר כך, לאחר גמר המלאכה, הוא החליט שהוא רוצה איזה כסף, כיוון שאף פעם לא הייתה כוונה אופחיס, כוונה הפוכה לעשות את זה בחינם, מגיע לו שכר כשטחן. הוספנו עוד נקודה, ואולי כדאי לחדד את זה יותר, כיוון שזה תלוי במנהגים שלגבי קרובים. בפויסקים באחרונים הבאנו גם מתשובות חוט השני סימן ג', תשובת חוט השני סימן ג', וגם בנודי ביודה בחלק ב', מבואר שמה שחלק נודי ביודה חלק ב', או שמשפט סימן למדבב, שמבואר שמה שגם עבור קרויבים היו משלמים, היו נותנים להם דמי שטחנות. המצב בזמן הזה הוא תלוי מאוד במנהגים, תלוי מאוד מי זה הקרוב שהוא שידך, ודודים ובני דודים מקבלים דמי שטחנות כמקובל. אז ברוב רובם של המקרים, למעט עדות של קהילות ספרד, ששם נהוג בכלל לעשות שידוך לשם מצווה. אז זה לא משנה אם זה קרוב או לא קרוב. אבל בקהילות אשכנז, ששם המנהג כבר מתקופת הראשונים מקבל כסף עבור עשיית השידוך, במקרים כאלה, דודים ובני דודים ורחוקים יותר ודאי מקבלים שכר. אלא אם כן הם אומרים בפירוש, עשינו את זה על דעת לא לקבל כסף. עכשיו, גבי אחים וגיסים, אז הדברים פה תלויים במקומות ובמנהגים. והגדרים בדרך כלל הם כך, אם הם נשואים כבר, זאת אומרת, המציע הזה היה האח או אחות או הגיס, שהם כבר נשואים, אז ברוב המקרים, לא תמיד, תלוי גם יש מקומות שאני יודע שנוהגים שלא משלמים, אבל יש הרבה מקומות שמשלמים כסף, והם טובים כסף, הם גם מההורים, עבור השידוך שעשו לאח, אחות או הגיס, גיסה. כשהם נשואים, זאת אומרת שהם כבר לא סמוכים על שולחן הוריהם. ילדים הסמוכים על שולחן הוריהם, הרבה מקומות ובהרבה מקרים, וככה למעשה ראוי לעשות, גם במקרה הראשון כשנשואים ראוי לעשות, שלא לא לקחת כסף מההורים, כי זה לא הוגן וזה לא נאה שהורים שהשקיעו את מיטב כספם וכוחם לגדל את הילדים ולחתן אותם, ועכשיו כשפעם אחת הם עושים מחזירים במעט להורים, שמקחו מהם כסף. אבל ראוי זה נושא אחד, ומגיע כשכר פעולה זה נושא שני. אז לא לחייב את ההורים לשלם כסף, זה לא, אי אפשר כאשר הילד אומר שהוא עשה את זה לשם כסף. אבל ראוי זה נושא אחר, לכן כדאי לפעמים, אפילו אם רוצים אולי כדאי להתפשר, אבל מכר הדין מגיע, אלא אם כן יש מנהג שמה לא לקחת. או שמלכו לשאול רב, והרב הזה אמר שאצלהם נוהגים לא לקבל, אבל בדרך כלל הקופלים בירושלים המנהג לשלם. וילדים הסמוכים על שולחן הוריהם, שעדיין הם סמוכים, אז אם הילד יגיד בפירוש שהוא עושה על דעת, שהוא עשה את השידוך על מנת לקבל מאביו כסף, מכר הדין, כל פנים בירושלים וברוב הארץ, מגיע לילד כסף, אף על פי שזה לא דבר ראוי לעשות את זה. יש מקומות שבפרט הילדים הסמוכים על שולחן ההורים לא משלמים, או שנותנים מתנה לילדים. אבל על כל פונים, כשהבן יעמוד על זה, הבן או הבת יעמדו על זה, שהם עשו את זה שם כסף, מגיע להם כסף. עכשיו נגיד את הדבר הידוע לכולם, רק לא תמיד אנשים שמים לב לזה, יש מכתב של החזון איש שאומר שהגזל הכי שכיח שאנשים נכשלים בו, זה אי תשלום דמי שטחנות. ואנשים בדרך כלל, יש, לא, כמובן לא נקטרג חלילה כלל ישראל, אבל ישנם אנשים שאצלם, הוא עשה טובה, הוא אמר משהו, נקנה לו מתנה, נתן לו $100 ונגמור מזה את כל הסיפור. בזמן שהמנהג היום לשלם מחיר אחר לגמרי, הרבה יותר גבוה מזה. וזה פעולה כמו שאר הפעולות. והרבה פעמים הטעות של האנשים שחושבים שאצל רובן היה שידוך לקח בחמש דקות, ייצאו את הרעיון וזה הלך חלק, אז לא מגיע לו, כמה זמן עבדת על השידוך? חצי שעה? שעתיים? אני אשלם לך לפי כמה שנהוג לשלם בשוק לשעתיים עבודה. אבל זה טעות. מכמה סיבות. א', זה עניין, זה תשלום עבור שכר קבלני. כלומר, עבור התוצאה. אם השטחן, וזה ברוב המקרים, גם אצל שטחן וגם אצל מתווך, שמנסים ומציעים ומשקיעים שעות ועשרות שעות, וזה לא הולך להם. על זה אף אחד לא משלם להם, לא על הזמן, לא על הכסף, לא על הטלפונים, לא על כל התרדות האלה, לא משלמים. הכרה שאצל רובן בדיוק השידוך הצליח, ואצלו זה הלך בשתי דקות, חצי שעה. אז פה הוא גובה כבר בשביל השידוך עם האחרים. אז לא שרובן נכנס לשלם, אלא זה המחיר. המחיר הוא כמו המנהג. כרגע אנחנו לא ניכנס לפרט את זה. בעזרת השם נדבר אחר כך שיעורים הבאים על התשלום ואיך הוא נקבע, כמה הסכום. על כל פנים זה המנהג. רק צריכים לקחת בחשבון שהשטחן או המתווך השקיעו בהרבה מקרים שעות נוספות וכסף ועגמת נפש, וסוף סוף הייתה לסייעתא דשמיא, והם הצליחו למצוא שידוך ששם הם הצליחו בנקל. כך שאף פעם אי אפשר להסתכל על המקרה המסוים, אלא תמיד על עצם המקצוע. ובמקצוע, כיוון שבמקצוע הזה ישנם לרוב השטחנים, ברוב המקרים אין הצלחות, עד שיוצא שידוך, או עד שיוצא תיווך, ומצד שני הם משלמים, עולה להם הזמן והכסף וכו'. לכן נקבע מחיר מסוים שמי שהצליח אז זכה. והיות וזה המחיר, אז אפילו אם אחד שעשה את זה בפעם הראשונה והצליח, ואתה לא סייעתא דשמיא שכבר בשידוך הראשון הוא הצליח, גם אז הוא מקבל את המחיר, כיוון שנקבע שזה המחיר שהם שומעים עבור שידוך. עכשיו כבר לא משנה אם לרובן את זה לקח דקה או חמש שנים לבצע את העבודה הזאת. זה תשלום עבור התוצאה. לא עשה את התוצאה, גם אם הוא ישקיע עשרות שעות, לא יקבל כלום. התוצאה יצאה לפועל, מקבל את הסכום. ולכן רק נסכם שאצל הילדים הסמוכים על שולחן הוריהם, אגון הוא לא לקבל או להסתפק במתנה, אבל אם יעמדו על כך, צריכים לשלם להם, וכמו שנוסיף את החזוני שהתחלנו בו, שראוי לשלם לשטחן את הכסף כמו שמגיע לו. גם ידוע שהיו הרבה אנשים שבאו לברכה לחזוני, של הסטייפלר, זה צעד, לילדים או סיפורים אחרים של שלום בית, והם שאלו אותם אם שילמתם לשטחן כסף. אז הם אמרו, לא, הוא קרוב, הוא לא עשה הרבה, הוא רק אמר. והם אמרו להם, מיד תרוצו לשלם לשטחן את הכסף. ואחרי ששילמו, אז ברוך השם, הפקידו בזרע שקיימה, וחזר שלום בית וכדומה. ויש בזה גם אבונה, בהיגיון, למרות שאנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. רק ההבנה היא פשוטה. כי כל הקשר שיווצר שלום בית, או שיווצר קשר שכיום או שידעו ילדים, זה הכל בגלל הקשר שעשה השטחן. עכשיו, ברגע שהשטחן לא מקבל את הכסף, אז כאילו שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, נשמע, בואי נשאר לא אילום, להפריד בין הדבקים, אני לא יכול, כבר נשואים וכדומה. אבל שיהיה תועלת ויצירה שתימשך מזה, כמו ילדים וכדומה, מהפעולה שאני עשיתי, זה אני לא רוצה. כיוון שהם לא שילמו לי כסף עבור העבודה שעשיתי, אז אני לא רוצה את הפעולה שעשית, אני חוזר בי. להחזיר בפועל, הוא לא יכול, זה כבר לא תלוי בו, הם כבר נשואים, יש את איש. אבל שיהיה לזה המשך וקיום עם כל התועלת של הקמת בית בישראל וכדומה, זה אומר אני לא רוצה. והיות ויש לו טיינה, כיוון שהוא יצר את הדבר, אז בשמיים שומעים לו, ולאו הוא נוסס נפשו, כתוב אגבי שכירות פועלים. לפיכך, ישנם הרבה סיפורים ועובדות שכשלא שילמו לשטחן את כל מה שמגיע לו, או ולפעמים ישנם כמה שטחנים, ולכל אחד מהם מגיע סכום אחר, ואם הם לא קיבלו כמה שמגיע להם, אז חוץ מזה שלא שילמו שכר שכיר, ועוברים גם על איסור גזל שהפועל לא קיבל את הכסף שלו, יש פה תרומת של הפועל, והשם ישמור אותנו מהתוצאות של זה. בעזרת השם נראה בשיעורים הבאים שכמה מגיע לשטחן, כי לפעמים השטחנים מנצלים את זה, ועד רבה, היות והם יודעים שיש קפידות על הדברים האלה, אז הם מכפילים, לא תשלם לפי שניים, פי שלוש ממה שמקובל, אני מקפיד. זאת אומרת, לדעת שגם לא להתרגש מהקפידו שכשהם גובים כסף, רוצים לתבוע כסף, כשלא מגיע להם. מגיע להם שכר מלא עבור עבודתם, אבל לא יותר מהשכר שמגיע. היום בעזרת השם, נדבר על אדם שעשה פעולת שידוך, ולמרות זאת, לא מגיע לו כסף. שטחן שאיננו שטחן. וניתן דוגמה. היה מעשה עם בחור, שהיה בחור מיוחד בישיבה, לא לצד החיובי בדווקא. היה לו הרבה מעלות חיוביות, אבל גם היה בחור ייחודי, חולי. ולכן כל פעם שביררו עליו, אז התשובה לא הייתה חיובית. היה לו חבר טוב, שאמר לו, לאור הנתונים שלך נראה לי שבת פלוני מתאימה לך. אבל אני, בגלל שאני גם צעיר, ובגלל שלי לא נעים להציע אותך להם, כי אחר כך הם יבררו ויחסו עליי וכו' וכו', אני זורק לך רעיון שלפי דעתי אתם באמת מתאימים. אני לא יכול לבצע את זה. הבחור מקבל ההצעה, בירר, הוא באמת ראה שהבת הזאת היא מתאימה לו. עכשיו, לפנות לשטחנים אחרים, או שהוא לא מצא, או שהוא לא היה נעים לו, אז הוא החליט לנקוט יוזמה מעצמו. הוא עשה דבר שאני כבר מקדים שאסור לעשות אותו, יש בזה גניב הסדס, שזה איסור דורייסה, אבל מה שהוא עשה, כך הוא עשה. הוא החליט שהוא ישדך את עצמו. הוא שם על השפורפרת של הטלפון איזה בד, שינה במעט את הקול שלו, והוא התקשר למשפחת הבת, הוא הזדהה, מדבר, השטחן של המשל ראובן כהן. יש לי להציע לכם בחור מקסים וכו' וכו', שיבח אותו, ונתן להם גם שני טלפונים, שזה הידידים שלו, החברים שלו, שיוכלו לברר אצלו, והוא כנראה תהיה מראש עם החברים שמתקשרו אליכם במשפט לוני, תמליצו וכו'. וככה חברים המליצו, ההורים שם אולי מתמימים, או הכל מהשמיים, השתכנעו, נעשתה פגישה. הפגישה באמת בני הזוג ראו, מצאו שפה משותפת, ו... מפגישה למשיכה עוד פגישה, המשפחה של הקלה התקשרו לשטחן, השטחן אמר שאני אתקשר לכם, אתם לא צריכים להתקשר אליי כי יש לי בעיה עם הטלפון, אני אתקשר לכם כל בוקר. כך שהוא התקשר אליהם והם אמרו לו את הנתונים, איזה בעיות יש שלא נראה להם, אז הוא הסביר תמיד שאיך זה בסדר וכו'. בקיצור, החתן שידך את עצמו ויצא שידוך למזל טוב, והכל טוב ויפה. באירוסין, אבא של הכלה בא עם העטפה של, שיש בתוכה $1,000, אמר לחתן, תראה, אני לא יוצא לי לפגוש את השטחן, לא יודע איך לפגוש אותו, תעביר לו את $1,000. בסדר. עכשיו, החתן שואל שאלה, האם $1,000 האלה מותר לי לקחת, כי סוף סוף מגיע לי שכר עבודה, אני הייתי השטחן, וזה הסכום שנהוג היום בארץ ישראל, תשנ"ד, לשלם $1,000 מכל צד. אז זה המחיר שמקבל. מה שהוא לא יודע מי זה השטחן, הוא חושב שהשטחן קוראים לו ראובן כהן, בזמן שזה החתן שלו, אז יש לו בעיה טכנית בזיהוי האדם. אבל בעיקרון, הפעולה נעשתה, אבל פעולה כזאת הם מקבלים כסף. זה צד אחד. או, לא. שטחן צריך להיות אדם זר לעסקה. ואתה החתן, חלק בלדובו. זאת השאלה הנשאלה פה. והתשובה היא כמו הצד השני. שטחן חייב להיות אדם שאיננו קשור לעסקה. זאת אומרת, לא החתן ולא הקלה, לא ההורים של החתן ולא ההורים של הקלה. כי המהות של שטחן זה אדם שהוא לא אינטרסנט בדבר, שהוא יכול להיות אינטרס שהוא רוצה את השידור, הוא יכול להיות הדודה והבן דוד והידיד הכי טוב של החתן, זה לא משנה. הוא נקרא אדם זר ומגיע לו כסף עבור זה. אבל אם הוא עושה העסקה בשידוך, זה הזוג או ההורים, כי ההורים הם הדואגים לילדים, ולמעשה המנהג הוא שההורים הם המשלמים את הכסף לשטחן, כיוון שהם המייצגים את הילדים שלהם, אז במקרה הזה, מכיוון שהוא עושה את זה עבורו, זה נחשב בנידון של השאלה ששאלנו, שהשטחן, החתן עשה עבורו שידוך, הרי הוא רצה להתחתן, הרי הוא לא יכול להתחתן עם עצמו, הוא חייב להתחתן עם בת, אז מילא, אז הוא עשה פעולה שהבת הסכים להתחתן איתו, אבל למה יעשה? הוא לא עשה עבורה עבודה, הוא עשה עבור עצמו עבודה. הוא רוצה להתחתן, ובגלל שהוא רוצה להתחתן, הוא עשה את השידוך. עכשיו, העובדה שהיא גם נהנתה מזה, בסדר? זה נהנה וזה לא חוסר. כי הוא חייב לעשות את זה עבור עצמו. כן, אין לו אפשרות לעשות את זה אם הוא לא, אם הוא לא יציע לה. אין לו שום החיתים צריך לעשות אם הוא לא, את השידוך אם הוא לא יציע לה. אז כיוון שהוא חלק מהעסקה, זה נחשב שהוא עושה את זה עבורו, עבור עצמו, ומתווך או שטחן חייב להיות אדם זר לעסקה. אלא אם כן, בשידוך זה לא שייך, אבל בתיווך, אם המתווך מראש מתנה, נניח עם המוכר, עם המוכר, תראה, אני מוכן לתווך את הדירה, ואני אכנס גם כחלק בשותפות, כחלק מהקנייה, אבל זה לא פותר אותך מדמי התיווך. אם יתנו מראש, אז תמיד יש כלל בכל דיני ממונות, דבר שבמומן, מי שעשה תנאי, תנאו קיים. רק אם התנאי הוא תנאי איסור. אם חס וחלילה אדם יעשה תנאי שהוא ילווה על מנת שיש בזה ריביס. ילווה $1,000 על מנת שיחזירו לו $1,200. אז פה יש פה ריביס, אדם לא יכול לעשות תנאי של איסור. או תנאי שהוא משלם לפועד בתנאי שהוא יעבוד בשבת חסיד חלילה. לא יכול להיות תנאים שיש בזה איסור שהתורה אומרת שאסור לעשות את זה. אבל בדיעבד שם אחד סיכם עם פועל שיעשה מלאכה בשבת, והפועל עשה את המלאכה בשבת, רחמנא ליצלן, מגיע לפועל כסף. אבל למרות שהוא חילל שבת וכולי, כל המסתעף מכך עם החומרה של הדבר. כי המלאכה נעשתה, ומשלמים כסף עבור המלאכה. אבל לעשות כזה דבר, התורה לא מרשה שיעשו. כל שכן הלוואה עם ריבית, התורה אומרת שהקרן הוא חייב, קיבל $1,000, שחייב להחזיר את $1,000, אבל את הריבית אסור לו לקחת, ואם זה ריבית קצוצה, הוא חייב להחזיר את זה. זה בדיונים. הכל פונים, בנידון שלנו, גבי השטחן, כיוון שהחתן הוא בעל דובו, הוא חלק מהעסקה, והוא לא אדם זר, אז נחשב שהוא עושה את זה עבור עצמו, ועל זה אין מנהג לשלם שידוך. כמו שהבאנו בשיעור הקודם את הקצויס, וסימן, סוף סימן קוף חפטט, שאומר שמשלמים לפועל רק אם יש לנו מנהג עבור עבודה כזאת לשלם. ואם אדם עושה פעולה לשני ואין מנהג במקום לשלם עבור העבודה הזאת, אלא עושים את זה בתור חסד, כמו בקהילות ספרד שעושים את השידוך בחינם, או הדוגמה שהקצויס מביא, אדם חותם ערבות לשני, אז לא נהוג לקבל כסף? גם היום לא. לא בימי הראש, תשוב עשר ראש הקצויס מביא, לא בימי התומים שם, ולא בימי ימינו אנו. אדם חותם לשני ערבות, עושים את זה בחינם, ולא יכול לבוא מי שחתם ערבות לשני, לבקש אחרי החתימה, תן לי כסף. אז זה שחתמתי, למרות שאם הלויבי היה הולך לבנק לבקש ערבות בנקאית על ההלוואה הזאת, הבנק היה לוקח כסף. כי במגזר הבנקים או במגזר העסקים, שם נהוג לקחת כסף עבור ערבות. מה שאין כן באדם הפרטי שחותם עבור השני, פעולה כזאת נהוג לעשות אותה בתור חסד. ולכן, אם הוא לא יתנה את זה מראש, הערב לא יקבל כסף עבור העבודה הזאת. הוא הדין פה. מה שנהוג לשלם תיווך זה רק באופן שהמתווך, או נאמר השטחן בנידון דנן, אדם זר לעסקה, לשידוך. אבל אם החתן משידך את עצמו, אז הוא חלק מהדבר, הוא הבעל דובור עצמו, הוא לא אדם זר, אלא הוא חלק מהעסקה, ופרט שהסברנו שהוא עושה את זה עבור עצמו, והיות ועבור עצמו, הוא לא יכול לעשות לולי שם, שיהיה בת שתסכים להתחתה איתו. ככה, זה, ככה נעשה את העסקה. רק שאם היא תסכים להתחתה איתו, אז זה שידוך. לפי כך, לא מגיע לו כסף. עכשיו, מהיות טוב, היות והוא צריך הרי להחזיר את הכסף, ולבוא למחותן שלו, לשבר שלו, ולהגיד לו, שמע, אני הייתי שטחן, הרי הוא לא יכול לעשות את זה. אז שידק להכניס את להעביר את הכסף בצורה שהשבר, המחותן, לא ישים לב, והכסף הזה הגיע אליו חזרה בצורה זו או אחרת, או דרך חשבון בנק, או שהוא שלם לו את בשווי שהוא קיבל, בשווי, נניח הוא קיבל $1,000, הוא שלם לו את החשבונות מקולת שהיה לשבר במקולת או בירקות כמה חודשים, שהוא יפרע את זה מהכסף הזה, כדומה, הוא יפקיד לחשבון הבנק שלו. ישנם הרבה דרכים שאפשר להחזיר את הכסף מבלי שמקבל הכסף ידע מי יכניס לו את זה. ואז את הכסף החותן קיבל חזרה כמו שמגיע לו, ומצד שני לא נגרם פה עוגמת נפש, ודבר שיכול לגרום יכול להיות חלילה לביטול השידוך. זוהי דוגמה ששטחן שלא מקבל כסף. ישנם דוגמאות נוספות שלא מגיע לו. דוגמה, אדם בא, הציע לרובן את הבת של פלוני. רובן הלך, נפגש עם הבת של פלוני, כמו ששטחן הציע, וראו שהם לא מתאימים. לא מתאימים, חזר הביתה. אחר כך למחרת הוא חושב, בעצם התכונות של הבת הזאת יתאימו לחברותה שלי. יש לי חברותה בשם שמעון, לחברותה זה יתאים. לי זה לא אותו אופי. הולך ראובן, הבחור, ואומר, קורא לחבר שלו, שמעון, ואומר לו, תראה, אתמול נפגשתי עם בת פלוני, היא לא התאימה לי, לך היא מתאימה, ותברר על זה. הוא בירר, ובאמת התברר שזה מתאימים, ונניח שראובן עשה את הוא עצמו הפגיש ועשה את הפגישות. בדרך כלל במקרים האלה לבחור לא נעים, ואז הוא מחזיר אותו לשטחן המקורי, אבל נניח במקרה שלנו שהוא עשה את הפגישות. והשידוך של שמעון עם בת פלוני יצא בשעה טובה מוצלחת. עכשיו בא השטחן המקורי, הראשון, אבי הרעיון, ופונה לרובן ואומר לו, תשמע, אתה מקבל דמי שטחנות מהזוג, אבל אתה הרי מודה שכל השם הזה וכל המידע, הכל, זה בזכותי. אני מסרתי לך את הבת הזאת, אתה הפגשת בגללי, ממני קיבלת את כל המידע על כל הפרטים וכו'. אז תעביר לי לפחות חצי מדמי השטחנות, נהיה שותפים. התשובה היא שלא השטחן המקורי להביא הרעיון לא מגיע כלום. ולמה? כי שידוך זאת עבודה. תשלום עבור שכר שטחנות זה שכר פעולה. כמו כל פעולה, כמו מסגר, צבאי, נגר, גם שטחנות נקרא בעל מקצוע. בין אם זה המקצוע שלו, בין אם זה חד פעמי שהוא עשה. התשלום הוא עבור מלאכה. עודים בתיווך. עכשיו, מה הייתה המלאכה שעשה השטחן הראשון? לקשר את ראובן עם הבת פלוני. המלאכה הזאת יצאה לפועל? לא. זאת אומרת, המלאכה שלך נגמרה. עכשיו אתה יצאת מהעסקה. עכשיו שהבחור ראובן הזה קישר בין שמעון לבת פלוני, זאת פעולה אחרת, זאת מלאכה אחרת. ואת הרעיון הזה לא היה לשטחן הראשון. אפילו הוא חשב בראש שלו, אבל הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר לצדדים. נמצא שהפעולה הזאת, שהקשר בין שמעון לבת השיטה הוא התארס, רק ראובן עשה את הרעיון. בנידון דנן, כיוון שראובן גם עשה את הפגישות בפועל, אז הוא, הוא שטחן מושלם, והוא יקבל מכל צד מחיר מלא. זאת אומרת, שלא מספיק רעיון. רעיון צריך רק, זאת אומרת, רעיון שיחשב כחלק מהשידוך, כמציע, כמתחיל, מושגים שבעזרת השם נדבר עליהם בשיעורים הבאים. זה קיים רק כאשר אותו רעיון הוא זה שיצא לפועל. כי הרעיון פה זה הפעולה, זה חלק מהפעולה. בנידון דנן, הרעיון של השטחן הראשון המקורי היה ראובן עם אותו בת. זה לא יצא לפועל. עכשיו, פנים חדשות באו לכאן. שמעון עם אותו בת. לפי כך, לא מגיע לשטחן כלום. כי את הרעיון ששמעון עם הבת הזאת, לא השטחן הזה אמר. זה היה הרעיון של ראובן. מה אכפת לנו שראובן הוא זה שסיפר לו שיש כזאת בת בעולם? זה לא משנה. אבל הוא סיפר לו הכל לצורך שהבת הזאת תתאים לראובן. ברגע שהיא לא מתאימה, נגמרה כל ההצעה שלו. אין פה שום עבודה מצידו. עכשיו מתחיל פנים חדשות לפה. ישנו עוד כלל, שנבהר את זה בעזרת השם בשיעורים הבאים, כיוון ששטחן הוא הדין מתווך, כמו שאמרנו בשיעור הראשון, שישנם הרבה מאוד הגבלות בין הלכות שידוך להלכות תיווך. ישנם דברים ייחודיים לכל אחד, אבל באופן כללי, רוב היסודות שקיימים בשידוך, קיימים בתיווך וכן הפוך. העבודה חייבת להיות, עבודת השידוך או עבודת התיווך, לצדדים הבעלי דבר. כלומר, השטחן חייב למסור את המידע לזוג או להורים שלהם, שהם המייצגים אותם, הם הבעלי דובו. ההורים של הילדים הם הבעלי דובו. במקרה וחלילה אין לזוג הורים, אז מי שמטפל בהם ודואג להם, ופרט אם הוא קרוב, או אח, או גיס, וכדומה, הוא הבעל דובו. והוא נקרא כאילו האבא של מקרה רגיל, שאז לא מגיע לו דמי שטחנות. במקרה כזה כתב בתשובה חוט השני חלק ג'. אבל אם הקרוב איננו האבא, וברוך השם יש לזוג את ההורים שלו, כל זוג יש את כל אחד יש את ההורים שלו, כזה מקרה הקרוב הוא נחשב אדם זר. ולכן, מהי נפקא מינה? שהשטחן חייב למסור את הפעולה או להורים של הבחור או לבחור עצמו. הוא הדין לבת, או להורים של הבת או לבת עצמה. אם הוא מוסר לאדם אחר, והאדם האחר הלך והציע להם, אז ההורים או החתן חייבים לשלם את הדמי שטחנות למי שהציע להם. למרות שהם יודעים שהמקור של הרעיון היה של שטחן אחר. אבל כיוון שהשטחן לא דיבר איתו, אז הם אומרים לו, לאו בעל דברים דידיאת. אתה לא בעל דברים שלנו, אותך אנחנו לא מכירים. לכל היותר אתה תדון איתו. אתה תדון עם השטחן שיצא לנו בפועל את השידוך. אנחנו לך לא חייבים. כך, שאדם שיש לו רעיון, רק מסיבות מסוימות הוא לא מציע את זה לצדדים, שידע שאם הוא שולח מישהו, ואפילו אם המישהו הזה הוא קרוב, דוד, בן דוד, אח, גיס וכדומה, של אותו צד, ההורים של החתן או של הכלה ייתנו לאותו קרוב שהציע להם את השידוך, ולא לשטחן. כי הם את השטחן אומרים, אנחנו אותך לא מכירים, לאו בעל דברים דידיית. ולכן, אם הוא רוצה להיות בטוח שהוא יקבל את הדמי שטחנות, למרות שהוא שולח פה נציג, שיסכם מראש עם השליח שהוא שולח, תדע לך, אני שולח אותך כשליח, אבל דמי השטחנות שיהיו מהצד שאליו אתה נשלח להציע, או שכולם שייכים לי, או שנתחלק חצי-חצי, או שאתה תקבל עבור העבודה שלך, למשל, $100, סכום מסוים שכסף אחר שיקביעו, אבל הוא צריך לסכם את זה מראש עם השליח שהוא שולח אותו. אם הוא לא מסכם, אז הצדדים משלמים רק למי שדיבר איתם. ולאדם האחר, אפילו אם הם מאמינים לכל הסיפור שמספר השטחן המקורי, זה לא משנה כלום. הוא לא הפועל שלהם. שידוך זאת עבודה, והתשלום הוא עבור עבודה. וגם הרעיון הוא חלק מהתשלום. אבל הרעיון משלמים עבורו רק מי שנתן את הרעיון לצדדים, או לזוג או להורים שלהם. או אם יש מישהו אחר שמטפל בהם, כשההורים לא נמצאים, או נחבלי תשובה, ששם אין הורים, אז שהם מתעסקים, אם ההורים עדיין לא זכו לחזור בתשובה, יש מישהו אחר, אז יש מקרים שזה שמטפל, יש לו גדר של כמו ההורים. לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי בכל מקרה לגופו. כך שתמיד צריכים לזכור שני תנאים בסיסיים, שכשהם לא קיימים, שניהם, אז אין פה כאן דמי שטחנות. א', השטחן חייב להיות אדם זר לעסקה. ב', השטחן הוא צריך להציע לבעלי דבורים. הזוג או הוריו. כשהוא לא עושה את זה, מי שידבר איתם יקבל את הדמי שידוך מצד ההורים. והוא צריך לדון עם השליח, מה הייתה כוונתו, מה היה הסכם ביניהם. ברוב המקרים, או שהוא לא יקבל כלום, או שהוא יקבל איזה סכום קטן. ולכן, אם הוא שולח שליח, לדבר עם צד אחד או עם שני צדדים, הוא צריך להתנות מראש עם השליח תנאי השכר ביניהם. לולי זאת, הוא מהשליח ברוב המקרים לא יקבל כסף או סכום קטן שיתנו לו כפשרה, ורוב הכסף יקבל רק השליח. מההורים יקבל את השליח את כל הכסף, ועכשיו ממה שהוא יקבל הוא ברוב המקרים לא יצטרך לתת לשטחן, אלא אולי יגיעו לאיזו פשרה מסוימת שסכום קטן שהשטחן יקבל בסוף. כך שבלי שהוא יסכם עם השליח, שידע שהוא לא יקבל פה את הכסף.